נכון, הסוגיה שלנו, הסוגיה שלנו היא סוגיית פתיחה קלאסית, נכון, בהרבה מובנים. היא אמנם לא עסוקה כל כך בדקדוקי לשון, נכון, זה לא בהכרח מה שמאפיין אותה, מה שאנחנו מוצאים מדי פעם בסוגיות פתיחה אחרות, אבל היא בהחלט עסוקה בדקדוקים שנראים לעתים חסרי פשר, זאת אומרת, או מובילה מהלכים שהם לא תפורים בצורה מוצלחת. עכשיו, הרבה סוגיות מובילות מהלכים לא תפורים בצורה מוצלחת, אבל כאן יש תחושה שזה עוד יותר, נכון? יש איזו חריגות די בולטת, אני חושב, נכון? במבנה הלא מוצלח של הסוגיה. היא בנויה באופן לא מוצלח, נכון? היא שוזרת הרבה מקורות מכל מיני דברים, היא עוברת בלי לתת דין וחשבון בין סברות, היא מעלה הווה אמינות שנראות די מופרכות בדרכה, נכון? כל מיני הצעות לימוד שלא ברור כל כך לאיפה הן הולכות, מהלכים שלא לא נראה שהם תפורים עד הסוף, והדברים האלה כאמור מאפיינים סוגיות פתיחה. עוד מאפיין מעניין של הסוגיה הזו, שראוי להזכיר אותה, זה שהיא יושבת על המון מקורות שהיא מאבדת אותה, נכון? היא סוגיה מאוחרת במובן הזה. אני לא יודע אם כתבו שזו סוגיה סבוראית, אבל מסתבר כמובן שסוגיה מאוד מאוחרת, נכון? כי היא יושבת על גבי חומרים אחרים ומאבדת אותם ועושה בהם שימוש, נכון? זה מאוד בולט.
זה רואה לי מוצאת על מקורות הנעים.
נכון, אבל היא עושה בהם כבר שימוש משני, נכון? היא כבר משתמשת במקורות האלה באופן שבו הם עוברו ממקומות אחרים ומעתיקה אותם לכאן. זה הכי בולט, אני חושב, בדיון מהגמרא בא מציע לגבי כרם, קמה וזית, נכון? שהוא כולו דיון מוזר קצת, אבל מאוד בולט החריגות שלו ביחס לדיון אצלנו, והאופן הטבעי שבו הוא נשזר בתוך הדיון בבא מציע לגבי אכילת פועל, נכון? הוא מגיע לשם עוד רגע בתוך מהלך הסוגיה וניגע בזה, אוקיי? אז מה שאני עושה היום לעשות שוב זה קודם כל לטיפה לסדר את הסוגיה הזאת ולראות מאיפה ולאן היא הולכת. כשהצעד הראשון שכמובן, או הכותרת על שצריך לתת לסוגיה, ואתם כבר הצבעתם עליה מיד בצורה ברורה, נכון? זה העובדה שהסוגיה הזו מעבירה אותנו מהלימוד אל הסברה. נכון? שזה דבר ראשון ומעניין. אנחנו עוברים מהניסיון ללמוד מקודש הילולים להשם אל הסברה. מה פשר המעבר הזה, או מה הוא עושה בתוכו, אתם מבינים? מה זו מייצרת בתוך הסוגיה? נכון, אנחנו, אם אני לוקח רגע את שני הקצוות של הסוגיה, אתה תדבר על כל מה שקורה באמצע. אבל בשני הקצוות אנחנו מתחילים מקודש הילולים להשם, מלמד שטעונים ברכה לפני ולאחריהם. כבר כאן, הגענו בזה אתמול, נכון, כבר דרך, בשיעור שלנו על התנאים, סליחה שלשום, לגבי היחס בין הרישה לבין הסיפה, כלומר בין הקודש הילולים לבין הממרה של רבי עקיבא, כבר כאן יש איזה הלחם מוזר, נכון? אלה לא דברים שבהכרח עולים בקנה אחד יחד זה עם זה, אבל אנחנו, כשאנחנו עוברים אל הסברה בסוף, אסור לו לאדם שיהנה מהעולם הזה ולא ברכה. איך אתם רואים את שני הקצוות האלה של הסוגיה?
לא שווה לך. זאת אומרת, המעבר פה מדיבור על ברכה ראשונה ועל ברכה ראשונה, גם זה משהו קודש.
נכון, קודש הילולים מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. נכון, זה קצה אחד, יחד עם, כלומר, עם רבי עקיבא, נכון? בקצה השני של הסוגיה נמצאת הסברה שהיא אסור. נכון, ליהנות מהעולם הזה. ולא ברכה. בואו נלך עוד... עכשיו, אז נכון, לוי כבר העביר אותנו על ההבדל הראשון והפשוט. נכון, שכאן אנחנו מדברים על ברכה. נכון, פה זה לפני נכון, וכאן זה רק לפני. איזה עוד הבדלים?
לא חייב שעשור לנו מה זה לא ברכה, זה לפני.
אוקיי, שומע, לא מחייב.
דברים שאני לא נהנה מהם.
מה זה?
דברים שאני לא נהנה מהם.
מה הם דברים שאתה לא נהנה?
אוקיי.
במקום שאין הנאה? מה קורה אם אין הנאה? אני לא יודע, זאת אומרת, הסוגיה לא עסקה בזה במפורש, נכון? כאן?
צריך איסור בצד ה... כאילו, צד מאוד מסור.
אוקיי, שמה?
איסור להנות, כאילו.
פה יש איסור?
צריך להוסיף ברכה.
נכון, להוסיף. טעון ברכה. נכון, הפער בין הטרמינולוגיה טעות שקובעת, אסור ליהנות מהעולם הזה ולא ברכה. לפעמים כשאיזה איסור זה אגב? מעילה.
מעילה? מעילה. דווקא מעילה נראית החלק הראשון, מעילה שמתפסקים בקודש.
מעילה יותר קרובה אולי לחלק הראשון. גזל, גזל. איסור שמזכירה הסוגיה, האסור הזה הוא גזל. נכון? שזה דבר מעניין. פה זה איסור גזל. וכאן טעום ברכה, מה זה טעום ברכה?
תמינוח
הזה
תאום בו. כן, זהו, זה מעניין, כי מדברים באמת על פוזיציות שונות. פה כאילו אומרים, פה הם אומרים לך אדם שבא לאכול פה, ואחרי גרשו, לא בכלל מבש בכלל לך, אם אתה בא לאכול, טעון ברכה.
אגב, שימו לב, דובר פה בכלל מישהו שבא לאכול. נכון, האוכל פה, פעולת האכילה היא לא, כאילו, היא לא לב העניין. יש פה, אולי הייתי אומר, קודש הילולים להשם, נכון? בשנה הרביעית, אמנם כתוב מה? כתוב, לא, בפסוק מה כתוב, בשנה הרביעית יהיה כל פריון קודש הילולים להשם. האם כתוב שצריך לאכול את זה? אולי צריך להביא את הפירות לירושלים כמו בשנה החמישית אוכלו, אז אולי קודש הילולים הוא בכלל לא קשור לאכילה, נכון? קודש הילולים הוא אולי כמו, שוב, כמו מקרה ביקורים או כמו, לא יודע, זה צריך להביא את הפירות לירושלים, זאת אומרת, להלל איתה.
אפשר להביא כסף, אפשר להביא מינית הרוואי על כל הפירות.
וזה עוד שאלה
כמובן, כי עוד רגע לדבר על הצד הזה, זה הסוללות בעולם הזה, זה פה ההגדרה מאוד צרה בקודש יולים.
אוקיי, אז רגע, אז עוד שנייה נגיע לזה, אז בואו נסכים. שוב, נכון, מי חושב, את זה בכלל, אולי מיכאי במאמר שלו, נכון, את ההבחנה הפסקאית פה בין החפצה. אגב, נכון? אתה יודע שאנחנו קודם כל בליסקרס, רק אחר כך תן זאת. כן, אנחנו נוסעים למצוא כאן שתי וריאציות על קודם כל ואחרי זה, אתה יודע? אז אנחנו קודם כל בריסקינים ואחרי זה. אז נכון, כאן החפצה כביכול, הפרי הוא הטעון ברכה, לעומת התמונה בקצה הסוגיה שבה האדם הוא זה שצריך לברך, נכון? הוא זה שאסור לו ליהנות מהעולם הזה ולא ברכה, והברכה תהיה המתיר של הפרי, היא זו שתהפוך את האכילה מאכילה שהיא גזל לאכילה שהיא אכילה ראויה. אבל הזכרת כאן, נכון, שמילי, עוד דבר אחד, שהוא כבר אפשר למקם אותו פה, כי הוא בסוף השלב גם שיניע באופן הסופי את הסוגיה מכאן לכאן, נכון? מה בסוף יעביר את הסוגיה מפה לפה?
קומיות של
זה,
כאילו.
המקומיות, אוקיי.
זה מעניין, כי הסוגיה כאילו עושה עוד יותר צמצום ברגע שבאת בערב לכרם ובאי, שזה בכלל כאילו...
אז הסוגיה, נכון, תבחן את המושגים של כרם ובאי, אבל תשימו לב שאם כל הבעיות היא הסתדרה, חוץ מבעיה אחת, נכון?
אם אתה מזבח שאתה
כאילו... גם אם הצד מזבח בסוף היא הסתדרה, לא?
ביקורים זה משהו אחר.
לא, אוקיי, בסדר, אבל...
ביקורים שכן...
מה בסוף יוביל אותנו לכאן? הנוקאוט הסופי של הסוגיה שיוביל אותה אל הסברה?
עם הבשר, ביצים ודגים.
מה עם דבר שלא מגולי טרח? נכון?
בסופו של... ומה אדם מענה תרבה?
אני מסכים, אבל בסוף, שוב.
לא, הכל שקשור
קשה. הקושייה הזו היא הנוקאוט הסופי שמגיל את הסוג... מה דבר כאילו נווה יודע קשה לפני כן, נכון? אבל אפילו אחרי שהסתדרנו למה אדם מענה תרבה, אפילו אחרי... בסוף שוב, כאילו, הנוקאוט של הסוגיה זה ההבחנה בין גדולי קרקע. ומה שאינו גידולי קרקע, ביצים ובשר. בסופו של דבר, שוב, אם תרצו, התמונה שהסוגיה מוליכה אותנו, נכון, היא באופן ברור, בברכת הפירות, נכון, בברכת גידולי הקרקע, שלא נהפוך אותה, אל ברכות הנהנים, נכון? התודעה, המושג הזה שראינו, שאני חושב שהרמב"ם, אני לא יודע אם הרמב"ם הוא זה שטבע אותו, אבל הרמב"ם משתמש בו, נכון, שהוא עושה את הטיפולוגיה של הברכות, אומר, יש לנו ברכות הנהנים, ההגדרה של הברכות האלה כברכות הנהנים נשאלת, נכון, על המשפט הזה, אסור להנות מהעולם הזה ולא ברכה, ברכה היא ברכה על ההנאה, ברכה שמתירה את ההנאה, נכון? לעומת התודעה שנמצאת כאן, הסוגיה שוב, הוא נפתח לנו את כל המסלול כדי להביא אותה בסוף אל המתח הזה, נכון, אל השבר הזה, שהוא זה ש... בסופו של דבר הוליך את הסוגיה אל הצד השני, נכון? שבסוף שוב, זה כאן נמצא ה...
זה כבר נמצא, בניסיון אם הצד השווה, בקמה והקרן וזה, הצד השווה של נהנים, של נהנים
מהם. אני מסכים, נכון, נכון. כבר שם אנחנו מוצאים את הלשון, נכון, שכן נהנים. אבל הפרחה אחר כך, זאת אומרת, האברמינה עולה כבר מפני כן, אבל הפרחה הסופית נמצאת פה, בהבחנה הזאת, נכון? בהבחנה שאומרת, רגע, כל העולם הזה של קודש ולולים הוא קשור רק לגידולי קרקע. אבל בשר וביצים, אני מבינה שצריך עוד לפניה. מה?
אגב, הדיון, אני אומר, עובר בין גידולי קרקע לביצים ובשר, הוא עובר גם בלחם יין ושבעת
אחרים,
שזה גם כאילו...
בתוך העולם הזה של גידולי קרקע, אנחנו נמצא הרבה מאוד שלבים עד שנגיע לכאן, נכון? נמצא כאן, נפרט, נכון? נמצא כאן את הלחם, נמצא כאן את היין, את היין נמצא כאן את שבעת המינים, נמצא פה את הזית, נכון? הרבה מאוד תהליכים או דיוקים נעבור בתוך המרחב של גידולי קרקע. אבל בסופו של דבר, מה שמעביר אותנו לצד הזה, תשימו לב, זה לא... ושוב, אני חושב שחלק מהתנועה של הסוגיה, נכון, זה שהסוגיה, כאילו, את כל זה הצליחה למצוא פתרונות, כאילו, כל פעם לשיטה אחת לפחות מצאנו פתרון, כאילו, נכון, התנועה או הריתמוס של הסוגיה כל הזמן שואף, כאילו, לסדר את התמונה איכשהו, או למצוא, או להגיד, טוב, זה קשה, זה קשה, זה קשה, בסוף, אבל שוב, מה שהכל איכשהו אפשר לסדר עד שהגענו לכאן.
אם אנחנו אומרים לדבר, פתאום אנחנו מבינים בבשר, אנחנו גם אומרים לדבר על הסברה, כאילו זה בעצם מאמין לנו ברכת, ברכת שהכל נהיה מדברו, כאילו, אני כזה, שהכל נהיה מדברו זה שעשינו כרצונו של המאכלים, כאילו. אפס, טוב, נו, יאללה, שהכל נהיה מדברו, כאילו. זה באמת הופך את זה, טוב, זה הסברה, כאילו, והמאכלים הבאמת, כאילו, שהם באמת דאורייתא, באמת מברכים עליהם, זה עדיין נשאר גידולי פירות, כאילו.
כיוון דעתין עליה, אני מסכים קודם כל, אבל כיוון דעתין עליה, אני אספר לכם סיפור, והייתי ביום ראשון, בבוקר זכיתי לבקר אצל רב דוד פוקס. רב דוד פוקס, שאם נזכה אולי ניסה אליו כולם ביחד, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ישלח לו בעזרת השם בריאות ורפואה. הוא יהודי, תלמיד חכם עצום, צריך להיות בן 87 היום, איש ירושלים, רם, היה רם בישיבת נתיב מאיר, הרבה מאוד שנים. אמר לי בדיוק שהוא מציין עוד מעט, 64 שנים לעלייתו ארץ. היה גדל בשיקגו, למד שם אצל חיים קרייזיות, שגדולי הדור הקודם, ועל הארץ היה רם בנתיב מאיר, ברבינה הכניס אותו בגיל 25 להיות רם בנתיב מאיר, וחלק גדול מראשי הישיבות של דורנו גדלו כתלמידיו, ביניהם הרב שגר, הרב שבתאי סבתו, הרב קוסטינם, הרב שרלו, הרב נאם, ועוד רבים וטובים שכולם גדלו כתלמידיו, ולא רק שהם גדלו כתלמידיו, אלא הם רואים בו באמת בהרבה מובנים את מורם ורבם, את מי שעיצב משהו בדמותם התורנית, והוא באמת יהודי, יהודי מופלא. אני זכיתי ללמוד אצלו תקופה קצרה, הרב אורי זכה להיות קשור בו מאוד. ביום ראשון בבוקר נסעתי אליו יחד עם נטע, לכבוד הבר מצווה, נסענו לרב דוד, והוא סיפר לי בדיוק שהוא איש שופע סיפורים באופן יוצא מגדר הרגיל, יש לו סיפורים על כל גדולי ישראל, הוא כל היום מספר סיפורים, זה מה ש... ישבנו אותו שעה ורבע, אני חושב, הוא רק סיפר סיפורים. זה מה שזה, ונתנו מאוד בבסוטים. אז אחד הסיפורים שהוא סיפר, הוא מספר ששאלו את רוסי סלנט, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה דברים טובים בעולם הזה שלא מברכים עליהם? אם יום, אתה הולך ביום שרב, ופתאום מגיע איזה בריזה נעימה, אין ברכה. או להפך, אתה הולך ביום קר מאוד, פתאום נכנסת ליד התנור, אתה לא מברך. וכן הלאה, יש לנו הרבה מאוד הנאות בעולם, שנכון, שלא מברכים עליהם שום דבר, איך זה יכול להיות? אמר להם, בסדר, סלט, משל למה הדבר דומה? שאדם מגיע ללובי של בית מלון. נכנס ללובי של בית המלון, המזגן מצנן אותו, מצוין, משלם, לא משלם כלום. מתיישב, פותח עיתון, לא משלם כלום. נהנה מהעיצוב, מהאווירה שיש במקום. לא משלם כלום. פוגש אנשים בלובי. יושב איתם ומשוחח איתם ונהנה מהשקט שהלובי מספק לו. לא משלם כלום. אולי אפילו שותה מים בלובי ולא משלם כלום. מזמין כוס קפה אחת, משלם על כל החוויה במטה. הוא אומר, כך אגב, כשאדם מברך שהכל נהיה בדברו, הוא צריך לכוון בכל מקד שהכל נהיה בדברו. לא רק על מה שאתה מברך שהכל נהיה בדברו עכשיו על כוס מים, אלא על כל ההנאות שהכל נהיה בדברו. שכל הדברים בעולם כולם יהיו בדברו. ומכאן העצמה, עכשיו, יש לזה זכר, הסיפור הזה נראה לי מבוסס על איזושהי פסקה באור ישראל של פסל סלנטר. ככה יש לי תחושה שזה עיבוד ספרותי לרעיון של פסל סלנטר שם בפסקה. אבל זה סיפור יפה וכך, אבל זה רק בא להציב, נכון? התודעה הזו...
לא, בוא נתגיד שהבשר והביצים לעדיין לא מופיעים במשנה, אם כן, כאילו, באמת לא חלק מהסדרה הזאת של הברכות, לא מתאים. כאילו, ההכנסה שלהם, כאילו, תאין אחרי זה, בכל היה יכול להגיד, אין החינמית. הטענה שלנו
סבר,
זה לא
מרחים
עליהם.
אבל אני אומר...
אבל אתה גם מדבר על דבר שאין לי לא מן הארץ.
יש איזשהו בכלל דבר שאני לא מן הארץ, זה לא בשר, כאילו זה כזה, יש
איזה... לא, אם על הנובלות ועל הנובעים מברך, אז לא פשיטה של בשר וביצים.
נכון, זה של הגדולה, זאת אומרת, זה נובלות בגדולה מן הארץ, לפחות.
גובעי, השאלה מה זה.
כן, השאלה מה זה גובעי, כאילו, אבל... לא יודע, כאילו, זה לא...
לא מבין, אבל כתוב דבר שאין לו מנהל, לא שאין לו דוגמאות. אם הגמרא היה כתוב דבר שאין לו מנהל, זה לא היה כתוב בשר.
יש לי, יש מענה שסובר שם מברכים גם על בשר ביצים ודגים, יש מועטה כזאת, אבל...
לא, לא קריאה בשר ביצים ודגים.
לא, אבל שאין לו מנהל, דבר שאין לו מנהל. זאת
אומרת, אם הגמרא הייתה אומרת, די נח תדתה, אבל דבר שאין לו מנהל את מנהלן, מנהלה, אז היית בסדר עם זה? יש שהיא כתבה את המילים בשר ביצים ודגים?
אני חושב באמת,
נורא משהו
לא
בגיעה
של
המשנה, כאילו. כן, כן,
יפה מתי,
יש דבר...
לא, אני מרגיש, שוב, מה שיונתן אומר כנגדך זה שהמושג דבר שאין גידולו מן הארץ כן מופיע במשנה כדבר שחייבים לברך עליו. זאת אומרת, נכון, יש לנו הרי...
בדיוק, ההגדרה שלו זה לתור דבר שאין גידולו מן הארץ.
זהו, כאן אני חושב הנקודה שאולי זה, הנקודה היא לא רק זה שהעלו, הזכירו את הגדר של דבר שאין גידולו, במשנה מופיע דרך השלילה. יש הדברים האלה שהם, יש להם איזה ברכה שהם גידולה מן הארץ. ברגע שאתה הופך את זה לבשר, ביצים ודגים, נכון? רק היה חסר שיוסיפו בכל מטעמים, נכון? כאילו, יש כאן איזו תודעה שאומרת, רגע, הרי זה עיקר, בסוף זה עיקר המזון שלך, נכון? הרי בסוף זה לב הסעודה, בסוף אוכלים בשר, ביצים ודגים, זה בסוף הסיפור.
ראיתי בספר של הרב יעקב מגן, שהוא משהו דומה, שבאמת הברכות הן בעיקר, כאילו, אתה מברך בעיקר על פירות ועל ירקות ולא על בשר ועל דגים ועל שאר כל מה שאתה אומר עליו שהכל כי סוג של איזה חיבור לארץ הוא מוציא מזה אבל...
כאילו בגלל שהוא קודם ספר על המשנה ולא על הגמרא.
כן, זאת אומרת, זה ברור שהגמרא מהפכת את התודעה הזו. נכון, לנו יש מסורת במשפחה מסבתא של בת שבע שהייתה משתדלת מאוד ליטול ידיים בכל ארוחה שהיא אוכלת בבשר. חששה שלא בדעת לשיטת רבי עקיבא, נכון?
לאכול לחם?
לאכול לחם. לא, ליטול ידיים לאכול לחם, כמעט לא יעלה לדעת שאני אוכל סעודה שלמה, ולא בקבוקת המזון בסוף. זה מין סבורה של רבי עקיבא כזאת, אפילו אכל שלג והוא מזונו מברך עליו שלוש ברכות. כאילו...
זה הקיצה אבל.
מה?
לאכול, כאילו, סעודה מכובדת לעקוץ ככה את ה...
מה, ולברך ולפשוט בסוף. כאילו, אתה נכון, אדם יכול לאכול בשר ודגים וכל מטעמים. שבילי, אבל אתה רצית להגיד
סתם. כן, משהו ששמתי לב אליו עכשיו, מה שאני מוזכר גם במשנה וגם בגמרא זה חלב ותמרים. גם בסוגיה כאן, כל הדוגמאות זה שבעת המינים, גם מהמשנה. ובמשנה יש לנו פת, שזה חיטה ושעורה, מוזכר תאנים, ענבים ורימונים, שמן מוזכר.
זית, זה בסוגיה מוזכר.
זה מוזכר כאן. ולא מוזכר תמרים.
תמרים בהמשך.
תמרים במשנה לא מוזכר.
חלב מוזכר.
חלב
מוזכר
במשנה.
כן, יכול להיות שנובלות זה תמרים, אבל זה...
חלב זה, אבל זה לא... ברוב כתבי ידע לא מופיע.
סתם, זה... שמביאים, שיש גם פסוקים, על את ארז עבד חלב ודבש. וכל הרבה... שכאילו מתאמן בכבדה מהפסוק הזה, בפסוק של... עכשיו שמתי לב לזה, אני לא יודע מה...
כאילו שהחלב והדבש לא מופיעים כמאפיינים של ה... טוב, זה מתחבר יפה לאותה תודעה שכאן. אז במיוחד אם הדבש הוא לא דבש תמרים, כמו שרגילים ל... בארץ את שמן הוא דבש, אלא החלב הוא דבש, הוא דבש דבורים, כמו שמסתבר מהזיקה שבין חלב לבין דבש, נכון? ואז אלה באמת לא גידולי קרקע. ואז מחזיר אותנו לסרשת.
אני פה משביר שחלב ודבש, בארץ מיושבת זה כללה. איפה גדלים עיזים ודבורים, זה מקומות לא מיושבים. ברגע שארץ מיושבת, אין בה חלב ודבש. זה ברכה למישהו שבא מדבר, כאילו זה לא ברכה לכל שגעה הזו.
ארץ פרק כזאת. טוב, אבל אני רוצה אז לארוז רק את התנועה הזו, נכון, שאני חושב שהיא ודאי, בעיניי שוב, היא תנועת העל של הסוגיה, נכון? והיא תנועה שאני חושב אנחנו... היא משנה את השפה לחלוטין, כי אם במשניות הרחבנו בזיקה לארץ ישראל ובעיצוב היחס לארץ ולאדמה, והנושא של יחסי אדם באדמה הוא זה שנמצא בעצם במוקד, ואני מזכיר נכון את הברייתא שתופיע לקמן בפרק שביעי לגבי ואכלת בשרות וברכת, נכון, שמעצבת את שלוש הברכות שמברכים אחרי המזון, והברכות האלה, נכון, ארץ ישראל נמצאת במרכזן בצורה מאוד חזקה, במערכת היחסים של אדם, תורה וארץ, נכון, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל שמתעצבים שלושתן דרך הברכה הזו של ברכת המזון, וכל מפעל הברכות כעיצוב היחס לארץ ולאדמה, כחלק מהמהלך הרחב שדיברנו עליו, של גירוש אדם מגן עדן, והתנועה בחזרה אל ארץ ישראל כסוג של חזרה אל גן עדן, ועיצוב היחס הנכון, החשש מפני ההשמנה או החטא שרובצים לפתח באכילת הפירות, כל זה נמצא בצורה מאוד חזקה בסיפורים של, בסיפור של ברכת הפירות. אבל כשאנחנו עוברים לדבר על ברכת הנהנים, אבל ברגע שנטשנו את המרחב של ברכת הפירות ואנחנו פתאום עוברים לדבר על ברכת הנהנים, אז כאן כבר יש אנרגיה אחרת לגמרי, נכון? עכשיו, כאן דבר מעניין, ואני עוד לא יודע לתת עליו דין וחשבון מלא, אני אשמח לשמור מה דעתכם, מה פשר העובדה שאולי הדבר המרכזי שמעביר אותנו בין השפון הוא הבשר, נכון? והעובדה שהאם אנחנו לא עוברים פה בין שתי פאזות בתוך היחס של האדם למזונו. עד עכשיו דיברנו בעצם בשפה שהיא השפה הבסיסית של האדם שנמצא בגן עדן, אוכל את פירות האדמה, מגורש מגן עדן וחוזר לגן עדן בסופו של דבר בחזרה של עם ישראל לארץ ישראל כחזרה מתוקנת שצריכה להמשיך ולברר את היחס של האדם אל האדמה, כאן אכילת הבשר היא כבר לא האדם של בראשית פרקים א' ב' ג', נכון? אלא היא כבר אכילת הבשר של אדם של אחרי המבול. ואכילת הבשר הזו במובנים מסוימים, שוב, אם נרצה כן לשזור אותה למהלך שדיברנו בו עד היום, המקום שבו כמובן הבשר יהיה לב העניין הוא המקדש. המקדש הוא המקום שביחס אליו, אם ארץ ישראל היא המקום שביחס אליו מתברר את הסוגיה של פירות האדמה והזיקה לארץ, המקדש הוא המקום שביחס אליו מתברר את כל הזמן הסוגיה של הבשר.
כן, זה בשר תאווה.
אם כי בשר תאווה וריחוק המקום, זה בדיוק, שוב, זה לכן אמרתי שזה מתברר ביחס אל המקדש, נכון? זה לא קורה במקדש בדווקא. אבל הזיקה אל המקדש, או לחילופין, הוויתור על הוויתור, זאת אומרת, המוכנות גם להכיר בזה שיש דברים שיוכלו להתרחש גם שלא בזיקה אל המקדש.
אז הערכה לפירות, במיוחד אם אנחנו נראים לחדש ילודים, זה כי תבואו אל הארץ. זה מצוות לאה בארץ, זה גם מה שעשו לכם אני רוצה להגיד, זה כמו ביקורי, זה כמו זה, זה כמו מצוות לאה בארץ. מה זה בסתר? זה להפך זה.
אבל זה בשר תאווה, והוא לא קשור דווקא אליה.
הוא להפך, הוא במקדש, שבסדר, אולי זה ברכת המצוות, לא יודע, אבל כאילו, רק בריחוק מקום יש הנאה, יש כאילו את ברכת הנהנים.
אני מסכים, בהקשר הזה זה קשור נכון לאות. עוד ביטוי שהוא ביטוי מעניין, והוא כרוך גם בבשר ביצים ודגים כמובן, נכון, זה הביטוי שעולה בסוגיה של יש בו צד מזבח. הרי האם מדברים שיש בהם צד מזבח אפשר לרבות בשר? תהיתי. בסוגיה נראה, דלה בר נטייה מניין, הייתי אומר, זאת אומרת, יש פה צד מזבח. נכון? הרי אם זה הזיקה, מה? בסוגיה באמת,
יש לפחות סברה, בכל מקומות שפרה היא נקראת
גידולי קרקע.
כן.
טוב, אבל זו סברה ש... טוב, אני מדבר כאן מזווית אחרת.
שהיא קמה, גם שם יש את זה שקמה, כי יש לה קומה, אז היא קמה, קמה דרך, זה גם בסוגיה לא מציע.
איפה, נכון, הסוגיה גם על כבשים שהם גידולי קרקע.
כן, זה שקמה בבקמה.
זה בבקמה?
אני חושב בבקמה.
שם. יש שאלה לגבי דישה, חליבה, ידידה.
כן, זה, בשבת גם יש... אחרי. נכון, זהו, זה מה ש... את זה חיפשתי. אבל... זאת אומרת, שוב, אני גם אם לא מדבר כרגע על המקדש ועל היחס אליו, ברור נכון שוב שהמערכת הזו של אכילת הבשר, וכאן היא המערכת בעצם של ברכת הנהנים. ברכות הנהנים תופסות מערכת של יחס שבה עכשיו אנחנו לא עומדים בזיקה הזו שבין אדם לאדמה, אלא עוברים למקום שבו, אם תרצו, האדם בסוף נמצא בתוך... אני אנסה אולי לאפיין את זה, נכון? במקום שבו אנחנו מדברים על זיקה שבין אדם לאדמה, אנחנו תופסים את האדם בהקשר הזה, זו תודעה שיש לה היבטים, נאמר, פגניים או ראשוניים, וזה שהאדם נמצא כחלק מהעולם. נכון? אז האדם והאדמה מנהלים ביניהם איזו מערכת יחסים שאנחנו שומעים אותה מהדהדת אחר כך, נכון, נאמר בפרשיות של קין והבל או בפרשת רוצח בשגגה, לארץ לא יחופר לדם אשר שופח בקיעים בדם שופכו, יש איזו זיקה אורגנית בין האדם לבין אדמתו. נכון, התודעות האלה הן תודעות שאחרי זה יש להם הרבה השפעה בתרבות העולמית, ביוון יש להם זיקה בספרות הטרגדיה, אחר כך אנחנו מוצאים אותם מתעוררות שוב באירופה של המאה ה-18 סביב התנועה הרומנטית שנותנת לזה הרבה מקום, עד גם לעיוותים של הרעיון הזה בתנועות הפשיסטיות באירופה של ראשית המאה ה-20, כשאחת הסיסמאות המרכזיות של הנוער ההיטלראי בגרמניה היא בלוט און בוטן, דם ואדמה. בסדר? זו סיסמה מאוד מאוד מרכזית בתודעה הגרמנית של הזיקה הזו של דם ואדמה. זאת אומרת, הלאומניות הפשיסטית יושבת חזק מאוד על התודעות האלה של זיקה אורגנית בין האדם לבין אדמתו, ולהבדיל אפשר למצוא דברים כאלה גם היום בהגות הציונית דתית למיניה ביחס לזיקה שבין עם ישראל וארץ ישראל. נכון? התודעה הזו של מערכת היחסים האורגנית שבין אדם לאדמה. כשאמור מערכת היחסים הזו, אני חושב שאנחנו על רקע שוב פרשת נוח. כלומר, האדם של נוח הוא האדם שנותק מן האדמה. האדם שנותק מן האדמה הוא כבר האדם שמתקיים בתוך העולם, לא בקיום אורגני רציף עם העולם, אלא הוא עכשיו סובייקט שעומד בפני עצמו, הסובייקט האנושי מקבל איזה מקום חדש, מקום אחר, וכחלק מהתהליך הזה, או כמה שמכונן את התהליך הזה, זו הפרדה המובהקת שבין האדם לבין החיה. נכון? אכילת הבשר מציבה את האדם כמי שנמצא בפאזה אחרת בתוך המציאות. זאת אומרת, הוא לא רק החיה שאוכלת מזונותיה מן הארץ והיא מחוברת אל האדמה ומתקיימת איתה באיזשהו קיום אורגני, אלא צומחת פה תודעה אנושית אחרת, נכון? שבה האדם כבר לא נמצא בזיקה כזו אל המציאות שמסביבו. עכשיו יש סובייקט אנושי שהוא זה שימצא במוקד, ואנחנו מבחינים בינו לבין כל שאר ההוויה. הוא כבר לא חלק מן הבריאה.
מה? מה
מוכין
אבל כאילו בן אדם עכשיו
אחרי המול לכל החיות?
הוא אוכל
אותם.
יש עוד חיות שהוא אוכל.
אני חושב שבהקשר הזה, כירק עשב נתתי לכם את כל, נכון? הפסוק הזה שנאמר אחרי שאחרי המול, הוא נועד לכונן כן תודעה אנושית אחרת. זאת אומרת, ההבחנה הזו שהאדם הוא חיה שאוכלת גם חיות וגם ירקות, נועד לייצר איזו הבחנה בין האדם לבין החיה. עכשיו, זה נכון שיש חיות טורפות, יש עוד חיות טורפות. אני חושב שבתודעה עדיין בתוך ספר בראשית, כשהאדם הוא זה שבהתחלה לא הותר לו לאכול חיות, הוא בעצם נמצא בתוך העולם, אגב, מכאן מדרשי חז"ל רבים, על זה שלא היו חיות טורפות גם. עד שגם החיות לא אכלו אחת את השני, לפני המבול. יש מדרש חז"ל כזה שאומר שאף אחד, ומכאן כמובן גם התמונה, נכון, העתידית, שכבר הזכרנו אותה פה, הרב ישיב, שאנחנו לימודנו הבוקר מיועד לרומם את המציאות כולה למדרגת ועל מעורת צפעוני גמול ידו אדם, שפה בגבעת הדגן אנחנו זוכרים שהיא תתקיים כפשוטו ממש. נכון? אז ההשלמה הזו, התמונה של ההרמוניה העולמית של וגר זאב עם כבש, מחזירה את העולם למקום שבו אין כבר חיות טורפות.
זה לדביר היחידות בפסוק, כלומר, זה שהזאב גר עם הכבש זה לא משהו מאוכל אותו.
אוקיי. זאת אומרת, גם האדם חי עם הכבשים שלו והזוכר אותו. אני חושב ששוב, שהאדם שאוכל בשר הוא אדם שבאמת כבר במובנים מסוימים מנותק מההוויה, ודווקא על רקע זה, עכשיו בואו נקרא את כל אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כלומר על רקע זה, האכילה שלו מהעולם עכשיו היא גזל. זאת אומרת, הוא כבר לא חלק מהמרקם הזה. זאת אומרת, האדם שהוא חלק מהמרקם של המציאות, אז הוא אוכל, אכילת האדמה שלו היא חלק מ... היא שייכת לאיזשהו מרחב. עכשיו, בתוכו גם צריך לעצב יחד, צריך לבנות את זה, נכון. כל ברכת הפירות נבנית בתוך המארג הזה. אבל המארג של ברכת הנהנים הוא מארג שיש בו תודעה אנושית אחרת. האדם עכשיו עומד, הוא בצד אחד, וכל העולם בצד השני, נכון? והוא נהנה מן העולם. שזו תודעה, אני מרגיש שוב, נכון, היא שונה לגמרי מהתודעה של ברכת הפירות. זה לא שהאדם עכשיו הלך ועמד בשדה וגידל את פירותיו, יש איזה זיק, אלא יש האדם בצד אחד והעולם בצד השני, והוא נהנה מן העולם. נכון, שזה נשמע כמעט, כשמציגים את זה כך, זה כמעט ביטוי גס, זאת אומרת, יש פה משהו רכושני כזה, נכון, נצלני. האדם נהנה מן העולם הזה, לכן, אם הוא לא יברך, אז הוא גוזל.
זה המדבר של המדים, זה לא שיש לנו משך סוגיה, גוזל המדים מה הוא אומר על פשע, זה כאילו... מדבר של המדינה שאתה מצד אחד ברור שאתה יכול לקחת, צד שני, תגיד, כאילו, אל ת...
אני רוצה להגיד יותר, זה המטבח של אבא ואמא מהפרספקטיבה של זוג צעיר. נכון? אתה כשאתה בא, זה בדיוק הפער, נכון? אתה כשאתה בא, כשבחור שגר בבית אוכל על שולחן אבי ואמו, אז הוא ניזון משולחן אבי ואמו, הוא חלק מהסיפור, נכון? כשזוג צעיר הולך לאבא ואמא, נכון? ויש, אנחנו גם עשינו כך, אני לא זכיתי לגור ליד ההורים שלי, אבל החיות שלי שגרו ליד ההורים שלי איזה תקופה, יש את הסופר של אבא ואמא. נכון, הולכים לאבא ואמא, ויוצאים עם שקיות ירקות, עם שקית חלב, עם כיכר לחם, עם זה, והולכים הביתה, נכון? זה הסופר של אבא ואמא. זאת אומרת, וזו התודעה של הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, נכון? זה כבר המקום שבו אכילתך היא לא חלק מהמרגם של המציאות, אלא אתה עכשיו אוכל משולחן אבא ואמא, כשאתה לא חלק מהשולחן הזה, בעצם. אלא שוב, אתה עכשיו... נכון גם כאן, אם זה נעשה בברכה, כלומר אם הזוג הצעיר יפרגן להורים וירגישו חייב להם תודה וזה יעשה מתוך איזשהו סוג של מין הערת פנים משפחתית שיש בה חסד ויש בה טוב ויש בה תודה, אז נפלא. אם זה סוג של נצלנות, אז זה נורא בעיה. נכון? זה בדיוק המקום של הברכה עכשיו, אבל שוב, אלה שתי פוזיציות אנושיות מאוד תשתיתיות ומאוד מאוד שונות אחת מן השנייה, שאנחנו מוצאים את הפער ביניהן, אני חושב, חורז הרבה מאוד סוגיות. אגב, אולי גם הסוגיה של אכילת פועל, יש בה היבטים כאלה של הפער בין שתי התודעות האלה, אבל זה לא הנושא שלנו כבר.
זה דווקא קישור, זה קישור מאוד יפה לעניין של הברכה. מדמיין את העולם כמו פועל. אתה אדם
כמו
פועל בעולם, שמותר לו לאכול
תוך
כדי שהוא עובד.
במיוחד, אז נגיד עוד על רגל אחת, הפועל שם שמותר לו לאכול תוך כדי שהוא עובד, נכון, אז הסוגיה לומדת את אכילת פועל שם מידין לא תחסום שור בדישו. ולכן צריך שיהיה פועל שעובד בידיו ורגליו. נכון, הפועל הזה, זוכר את התיאור הזה של הרב שגר, כשלמדנו את הסוגיה, היה לו מין תנועה כזאת, כמו זה צריך להיות אדם שור. אתה יודע? אז זה היה נורא מצחיק, התנועה הזו של הרב שגר, גם שהיה שם בשיעור, כולם זוכרים את הרוסו מפין אדם שור כזה שעובד בידיו וברגליו, נכון? זה מין, זה פועל שהוא חצי אדם, חצי בהמה, נכון? הזכות שלו לאכול כרוכה בדיוק בזה שהוא חלק מהריטמוס של השדה, נכון? השור שדש את התבואה, אתה לא חוסם אותו, באותו אופן הפועל שעובד בקרם, אתה נותן לו לאכול כי הוא חלק מהטבע. ולצד שני, ברגע שהוא בן תרבות, ואל כליך לא תיתן. נכון? אתה לא יכול, אם אתה יוצא מהסיטואציה הזאת החוצה, אז אסור לך לאכול. זה גזל, מה פתאום שלוחה?
להביא
את הילדים איתך לעבודה. את הילדים, זה בדיוק הדיונים, נכון? כל המתחים בסוגיה שם נעים מהמתח בין כי תבוא בכמת רעיך, בסדר? שזה מקור אחד, שוב לא ניכנס כרגע לסוגיה הרחבה שם, היא באמת סוגיה מרתקת, אבל יש שני מקורות לאכילת פועל. אחד זה כי תבוא בכמת רעיך, ששם יש הרבה מאוד הגבלות, נכון, ולכליך לא תיתן וכולי, שזה פסוק שיש לומר בבסיסו ובפשטו, אולי בכלל לא מדבר על פועלים, מדבר על עוברי דרכים, אבל לא ניכנס לזה כרגע, ומהצד השני לא תחסום שור בדישו. כל הסוגיה שם, שהוא מאזנת בין שתי התודעות, בין אכילת הפועל כאדם, כמישהו חלק מהריטמוס של הטבע, מישהו חלק מההוויה הזו של השדה, לבין אכילת הפועל כחלק מסחרו. חלק מהסכמי השכר של פועלים זה שהם גם זכאים לאכול, וממילא את יליך לא תיתן, ממילא אתה מביא את הילדים איתך, שוב, אתה אוכל פה כסובייקט, כבר דעת, לא כבהמה. באותו, עכשיו שוב, אכילת, הברכה על אכילת הפירות פה כמובן לא בא לתפוס, כשאני אומר שהאדם כאן הוא כבהמה, זה לא בא להביא איזה שיפוט מוסרי, זה אופן תודעה, אופן קיום שונה. בהקשר הזה, אם תרצו, אני חושב, המתחים האלה מהלילים הרבה פעמים, נכון, בכלל במערך הזיקה שבין עם ישראל לארץ ישראל, אנחנו מוצאים מתח בין שתי התודעות האלה. הזכרנו את זה כשלמדנו ראש השנה ביחס לכפילות של מערכת החגים, נכון? הכפילות שבין מערכת החגים כחגי הטבע, כחגים שנשענים על המערך הפגני הבסיסי של החגים האליליים, לבין המבנה של החגים ההיסטוריים של עם ישראל, נכון? המתח הזה שבין התודעה, שוב, הטבעית, ההוליסטית, לבין התודעה שבה האדם נמצא כסובייקט בר דעת במודח מן הטבע, הוא מתח מאוד 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 תשתיתי במקרה, ואני חושב שגם כאן הוא מהדהד היטב בתוך הסוגיה שלה. טוב, הערות עד כאן? הצעות, מחשבות, שאלות?
אני אשמח אולי אם נוכל להתייחס לבמה חמודות מאוד מאוד כללי על המקרה ומה שקורה, על כן, אתה לא שקר את הרי כאילו...
אה, זה השלב הבא, לשם אנחנו צועדים כרגע. בסדר, זה היה רק כדי לסרטט את המהלך הרחב. עכשיו אנחנו נכנסים.